כאן בהרצה עוד. להתחבר לגוף. בכל זמן שתרצו.
שלמות. עם רז חסון.
התוכנית שלמות מוגשת להשערה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
היי ושלום לכם, אתם על כאן תרבות 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציות שלנו כאן וכאן אודי. אתם מאזינים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, ואחרי תקופה ארוכה בגולה חוזרת אלינו איה הוד, מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. היי איה.
היי היי.
מה קורה?
מעולה, טוב לחזור.
איך היה בקריבים?
אני הייתי שמחה להיות שם.
כן, בסדר, אבל שמחים להריח אותך שוב, שמח להריח אותך שוב. היום אנחנו נדבר על משהו שגם כן, את יודעת מה, בעידן... אני לא יודע, בעידן של מסכים ועידן של יוקר מחיה אפילו ועידן של, לא יודע, יותר מדי דברים שמטרידים אותנו ביום יום, יש עלייה במופעים האלה בקרב האוכלוסייה. אני מדבר על חרדה, או יותר נכון על התקפי חרדה.
כן.
כי חרדה זה משהו, את יודעת, שאנשים אומרים וואו אני בחרדה, ובדרך כלל זה איזשהו תיאור נרדף ל... סוג של פחד או סטרס, נכון?
כן, או דאגה, אבל חרדה זה משהו אחר. אנחנו הולכים היום לדבר על התקפים, על
התקפי חרדה. אוקיי, כי יש את העניין של סטרס, שאנחנו ברוך השם במדינה שלנו שופעים בסטרס, אנחנו כל הזמן בסטרס.
וגם הזכרת את העניין הכלכלי, שזה גם טריגר מטורף להתקפים.
העניין הכלכלי והביטחון התזונתי והביטחון האישי גם, כן? כל המצב הפוליטי, אנחנו לא באנו לדבר על כל הדברים האלה, אבל באנו לדבר על אחד, נקרא לזה תוצרים שלהם. זה גם יכול לנבוע מעניינים במערכות זוגיות ועבודה ודברים מהסוג הזה. והכל מתנקז לפעמים למה שמכונה חרדה או התקפי חרדה. זה המופע האקוטי הגדול של העניין הזה. עכשיו, אז אחרי שעשינו באמת את ההפרדה ככה בקטנה לגבי לא כל אדם שאומר אני בחרדה, אכן מדובר בחרדה פתולוגית שמצריכה עכשיו טיפול רציני, בואי נשאל את שאלת מיליון הדולר. איך אני יודע שאני בהתקף חרדה, אם אני לא יודע אף פעם איך מרגישה חרדה בהתקף כזה?
זה נושא מאוד מאוד כבד, בגלל זה אני חושבת שזאת הייתה הסיבה שדחיתי את השידור על הנושא הזה.
עד עכשיו, כן. אבל אין, את יודעת, אין מנוס.
נכון.
חייבים להתמודד עם זה.
כן. לגמרי, וגם בגלל שהרבה מאוד אנשים סובלים מזה, כמו שציינת, ותמיד בשידורים שלנו אתה מאוד מצחיק אותי. יש לך נטייה להצחיק אותי, זה כיף, אבל בנושא הזה זה פשוט נושא מאוד רציני.
נכון. אז הנה, מפסיקים להצחיק, אנחנו מתכנסים פנים, אוקיי.
מי שלא חווה התקף חרדה לא יודע מה זאת, מה זה, זאת אומרת, זר לא יבין את זה. זה משהו שאפילו קשה לתאר, כי אדם שנמצא בהתקף, זה הכל סוגר עליך, הכל חונק אותך, אתה חושב שאתה באמת הולך למות, וגם אם אין סכנת חיים ממשית, זאת אומרת, צריך להגיד, התקף חרדה זה לא משהו מסכן חיים, אבל בחוויה האישית של מי שעובר את זה,
זה הדבר האמיתי.
כן, הוא הולך למות.
כן.
הוא הולך למות וזה חוויה נורא...
אחת ההגדרות, אגב, של התקף חרדה זה באמת פחד מוות.
כן.
כלומר, אני הולך למות עכשיו ואני יודע את זה, אני מרגיש את זה.
ידיעה.
והפחד של הדבר האמיתי תוקף אותי עכשיו.
אתה מדבר ויש לי
עכשיו... ויש צמרמורות.
צמרמורות בכל הגוף. אני ממש עד... כל הגוף שלי עם צמרמורות, כי זה כזה. לפני יומיים הייתי בחוג של הבן שלי, ואחת האימהות דיברה איתי שם וסיפרה לי שהייתה צריכה לעשות בדיקת דם לבן שלה. אנחנו מדברים על גילאי 9-10.
אוקיי. ילדים גדולים בסך הכל.
הפאניקה של הילד ממחתים ומבדיקות דם היא כל כך אמיתית וכל כך מוחשית, שהיא בסוף סיפרה לי עם דמעות שהיא נאלצה להתיישב אליו, כמו לוויית חיה כשמכריחים אותה, כי היא פשוט הייתה צריכה להתיישב עליו בכוח, כי במשך 45 דקות הוא צרח בפאניקה שהוא הולך למות, כי היו צריכים, היו חייבים לעשות לו בדיקת דם. ואתה מסתכל על הצד, אתה מבין שהצד השני חווה פאניקה, אתה מבין שהוא בהתקף חרדה, אתה מבין שזה אמיתי מבחינתו, אבל אתה חייב לעשות, אין דרך, לא היה לה שום דבר אחר לעשות, הבדיקה הייתה חייבת לעשות. לא משנה שהסברתי לה שיש דרכים אחרות לעשות היום את הבדיקות האלה, בלי להעביר אותם את הטראומה של ההתקף פאניקה, החרדה הזה, אבל זה משהו שאתה באמת מאמין שאתה הולך למות.
ובדרך כלל גם מי שנמצא איתך, אם נמצא איתך מישהו, נורא קשה רציונלית להרגיע אדם בהתקף חרדה. כלומר, להגיד לו, אחי, הכל בסדר, אתה לא באמת הולך למות, זה לא באמת עוזר בעניין הזה, נכון?
אני מצטערת שאני צוחקת בכל זאת, כי אמרנו שנהיה רציניים, פשוט תזכיר לי סיפור אישי שלי, כשהייתי בהיריון, והיריון מתקדם, יום אחד קמתי בבוקר עם התקף חרדה. פשוט קמתי, התעוררתי בבוקר.
התעוררתי טוב.
עכשיו, לא הייתה סיבה רציונלית, זה היה משהו מאוד דבילי, נסתם לי נחיר. זאת אומרת, קמתי עם נחיר אחד סתום.
שזה קורה כל הזמן?
כן. ואני החלטתי, כן, ואני החלטתי בחוויה שלי שאני הולכת למות כי לא נכנס לי אוויר. כאילו, אז נכנסתי להתקף, ואני בטירוף של הנה אני הולכת למות, ובא לי צוחק עליי, אומר לי, תגיד, את נורמלית? מה את עכשיו? אז תפתחי את הפה, תנשמי דרך הפה, תלכי למרפסת, הוא שלח אותי למרפסת, תלכי למרפסת, תפתחי את הפה, תתחתכני שיעביר דרך הפה, אז מה אם נסתם לך נחיר? מה את בחרדה?
סך הכל טוב שאתה כאן, עבודה יפה.
אז בדיוק בהקשר מה שאמרת, שאי אפשר להסביר רציונלית לבן אדם בהתקף, של בוא תירגע. זה לא עובד.
לא עובד.
זה לא עובד. תכף נדבר על הגורמים, אז אפשר יהיה להבין גם למה זה לא עובד. אבל זו חוויה מאוד קשה. מאוד 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 קשה.
אוקיי, אז אם אני נניח חווה דבר כזה, בפעם הראשונה, כי בדרך כלל מי שסובלים באופן קבוע, הם יודעים שהם נמצאים בסיטואציה כזו, לא שזה, שוב, עוזר להם להתגבר על זה, זה לא שהם אומרים, אני כבר, נניח, כן, סתם הקבלה, כן, אני שתיתי כבר אלכוהול, אני יודע איך אני מרגיש כשאני שיכור, ואני יודע שזה בסדר, שזה עוד מעט יעבור, אצל אנשים שלוקים בהתקפי חרדה, זה שכבר אתה מנוסה לצערך, זה לא הופך את החוויות העתידיות לקלות יותר.
ממש לא, ממש לא. הרבה פעמים אנשים באמת לא יודעים שהם בהתקף, במיוחד איזה פעמים ראשונות.
כן.
כי לא תמיד זה הקלאסי. הם לא מבינים מה הם מרגישים, זה נורא, תכף נדבר על הסימפטומים, הם לא מבינים מה הם מרגישים. לפעמים אתה צריך רופא, שאתה בא אליו ואתה אומר, תקשיב, דוקטור, כואב לי פה, יש לי פה, יש לי ככה, יש לי ככה, ואז הרופא מסתכל עליך, כל הבדיקות תקינות, הבדיקות דם תקינות, כי אי אפשר לראות חרדה בבדיקות דם.
נכון.
ואז הרופא מתשאל לפי שאלון מאוד מאוד מסוים, והוא יכול להגיד לך, תקשיב, חמוד שלי, אתה עברת...
מדובר בהתקף חרדה.
כן, עברת התקף חרדה.
אז בואי נדבר באמת על הסימפטומים, בואו נגיד מעבר לתחושה עצמה שאפשר, את יודעת, לתאר אותה במיליון צבעים ומילים איומות.
וגם ברובדים אחרים וגם בעוצמות
נכון,
שונות.
נכון, וכל אחד חווה את זה אחרת, אבל בואי נדבר באמת על הסימפטומים. איך אדם בהתקף חרדה מרגיש? מה הוא מרגיש?
כל הסימפטומים בעצם מתקשרים למצב של פחד, של פאניקה.
כן.
אז מאוד הגיוני שיש פלפיטציות, שזה דפיקות לב מועצות. מאוד הגיוני שיש הזעה מוגברת, כאילו פתאום אתה יכול להיות רטוב לגמרי כולך עם מים.
פלפיטציות אגב זה גם מצב שבו גם אם אתם לא מודדים לעצמכם את הדופק בצורה יזומה עם היד, אתם פשוט יושבים ומרגישים את הלב.
שעוד שנייה הלב יוצא לך מהחזה.
מבית החזה, כן.
יש חוסר שקט והרבה פעמים גם מצב של שיתוק. שיתוק, או פתאום מרגישים תחושה של נימול, משהו לא בסדר, או סחרחורות, אוקיי? יש אנשים מתארים את זה הרבה פעמים כאילו משהו סוגר עליהם, והם לא יכולים לעשות שום דבר כדי לעצור את זה. יש רעידות. יש תחושה של חנק. הרבה פעמים בזמן פחד מאוד גדול, גם הגיוני שיש יובש בפה. פתאום מתייבש לך הפה. אוקיי? מחשבות, מחשבות מטרידות, שאתה לא יכול לעצור אותם. זה הסימפטומים, סימפטומים של בן אדם שנמצא בפחד, שעומד למות.
עכשיו חשוב לציין באמת, שכל בעצם התסמינים האלה, הם לא נובעים מאיזושהי בעיה פיזיולוגית. כלומר, סחרחורות הן לא בהכרח כי עכשיו יש איזה משהו שחוסם את זרימת הדם למוח. זה, בוא נגיד, יכול לנבוע ממצב שבו אתה באמת, בגלל שאתה בפחד והיסטריה, הנשימות שלך הופכות רדודות יותר, ופחות חמצה נכנס לגוף, אבל פיזיולוגית לא מדובר בהתקף לב, לא מדובר באיזשהו כלי דם שנסתם או
נכון,
משהו מהסוג הזה.
נכון, אבל הגורם הוא כן יכול להיות פיזיולוגי.
בהחלט.
כן, אבל כן, מה שאמרת הוא נכון מאוד.
אוקיי, כן. אז בואי נדבר באמת על מה יכול להוביל. זאת אומרת, בטוח שיש איזושהי לפחות רשימה יחסית מוכרת של גורמים שעלולים להוביל אדם להתקף חרדה.
אז לפעמים אנשים לא יודעים מה גורם להתקף, וזה חלק נורא מתסכל, כי אם היית יודע מה גורם להתקף, אולי, אולי דרך הבנה היית יכול להתמודד איתו.
כן, זאת אומרת לפרק את הטריגר ולהבין מה עומד מאחוריו.
בדיוק. לפעמים הטריגר מפעיל משהו מאוד מאוד קדום מהילדות הקדומה, ואתה פשוט לא יכול לעשות את החיבור הזה לבד ולקשר. יכול להיות שתחווה פעם ראשונה בחייך התקף חרדה, בגלל שפגשת בן אדם מסוים שהזכיר לך לא יודעת מה,
משהו אחר.
משהו טראומטי שקרה, את הפורץ שנכנס לך הביתה כשהיית בן 5, או את ה... זה פתאום צף מהלא מודע, או מהתת מודע, וזה מפעיל, המוח מפעיל את הזיכרון התאי הזה, את הזיכרון העמוק הזה, ואז יש טריגר להתקף חרדה, ואין לך מושג למה. שואלים אותך, אבל מה קרה? כלום, לא קרה כלום. אתה לא יודע שקרה משהו, אבל קרה. לפעמים הגורם הוא פיזיולוגי לחלוטין. למשל, פתאום חוסר איזון כימי במוח, רמות סרוטונין נמוכות, פתאום משהו בכימיה לא וכמו שצריך. לפעמים, וזה מאוד 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 ידוע, חוסר איזון הורמונלי יכול לגרום טריגר לחרדה, כמו בהיריון, כמו אחרי לידה, כמו לפני וסת, כמו לפני ביוץ. ממש טריגרים הורמונליים יכולים להשפיע, כי אנחנו מנוהלים על ידי ההורמונים. יש אנשים שאצלהם החרדה היא פסיכולוגית לחלוטין, לא פיזיולוגית. יכול להיות שזה בן אדם שגדל על אמונות מסוימות, וסתם אני אתן לך דוגמה, כי אתה הזכרת קודם את הנושא הכלכלי. אם בן אדם חי במקום, בבית של מצוקה כלכלית מאוד כבדה, שהייתה כל הזמן מאיימת על הקיום שלו, והוא היום בן אדם מבוגר, ופתאום הוא נקלע לצרות כלכליות, וזה החזיר אותו אחורה, לתקופה הזאת של אין שליטה, שאני עוד שנייה ברחוב, או זה, המחשבות מתחילות, ואז יש התקף של חרדה. זאת אומרת, זה יכול להיות גם פסיכולוגי, זה יכול להיות גם פיזיולוגי, זה יכול להיות גם על רקע של טראומה, זה יכול להיות אפילו נטייה גנטית. זאת אומרת, שיכול להיות שאם יש לך במשפחה הרבה אנשים שסובלים מחרדות,
סיכוי לא רע שאתה גם תהיה רגיש, לומר, לחרדות. כי זה גם המקום לומר שכל מה שציינת עכשיו לא בהכרח יוביל להתקף חרדה, אבל יש איזושהי נטייה מסוימת, ואנשים בעלי הנטייה הזאת, אלה הדברים שעשויים להיות טריגר שיוביל להתפרצות של התקף.
נכון.
אנחנו מדברים נניח גם על דיכאון, מצבים של דיכאון.
אני מאוד ממליצה לאנשים להזין לתוכנית שלנו בנושא הזה של דיכאון.
נכון, יש לנו כבר תוכנית בנושא דיכאון, אז כמובן שלא כל אדם ששרוי בדיכאון גם מפתח התקף חרדה, אבל מי שרגיש לנושא הזה בהחלט דיכאון יכול להוות טריגר. דיברנו על מתחים קיצוניים שעלולים להגיע לאיזושהי נקודת קצה. יכול להיות גם סמים ואלכוהול. אלה דברים שדיברנו עליהם גם בתוכניות קודמות, גם בענייני דיכאון לדעתי, אבל גם בעניינים אחרים, בעיקר במופעים של חום, נכון? אנחנו יודעים שיש להם גם השפעות, שלא לדבר על סמים, עם השפעות פסיכואקטיביות, שאיך לומר, לאנשים עם נטייה להתקפי חרדה, לא הכי מומלץ.
אני גם ברור שבן אדם...
מעבר להמלצה הכללית, כן, שלא גם מומלץ.
בן אדם שיגיע לטיפול עם התקפי חרדה, גם יקבל לא רק לא סמים ולא אלכוהול, אלא גם לא קפאין, שזה חומר מאוד ממריץ. כן. צריך לקחת את זה בחשבון בהחלט.
אוקיי. אז יש משהו דווקא שעכשיו תוך כדי שדיברת על זה, כשדיברת בדיוק על הנקודה שאדם יכול לראות מישהו, ובכל פעם שהוא רואה את המישהו הזה, זה מזכיר לו איזושהי חוויה, אפילו תת מודעת שהוא חווה, זה הזכיר לי נורא את היצירה הטלוויזיונית המופתית, הסופרנוס, אם את ראית. אז קודם כל, בוא נצא מנקודת הנחה, מנקודת ידיעה אפילו, לא הנחה, שאין קשר לכמה אתם tough guys במציאות, לצורך העניין טוני סופרנו, ראש ארגון פשע, שהגיע לטיפול פסיכולוגי בעקבות התקפי חרדה. כלומר, זה ממש לא משנה, אתם יכולים להיות הברוקרים הכי קשוחים, אתם יכולים להיות עורכי הדין הכי ממולכים, אתם יכולים להיות, לא יודע מה, אנשי הוצאה לפועל הכי בריונים, ועדיין אתם יכולים ללקוט בהתקף חרדה לא יודע, ברווז, שנח
כן,
לכם בגינה.
כן, זה לא, אין קשר בין חוזק מי שאתם ואיך שאתם מצטיירים כלפי חוץ, ואתם, אף אחד לא מוגן מהתקף חרדה.
בדיוק.
אחת הבעיות דרך אגב עם אנשים שסובלים מזה קבוע, או אנשים שחוו התקף קשה, זה שהם נמצאים מאותו רגע במצב שאני קוראת לו אלרט. זאת אומרת, הם חיים כל הזמן באלרט, בפחד, מפני ההתקף הבא, מאיפה הוא יבוא, מתי הוא יבוא, יש אי ודאות כזאת, וצריך להקל עליהם בקטע של האלרט, להרפות את זה, לשחרר את האיקון הזה.
אחר את הדריכות הזו.
בדיוק.
אוקיי.
כן.
אז תראי, ברפואה סינית בעיקרון כבר דיברנו על זה רגש וגם חרדה. רגש כשלעצמו הוא לא עניין פתולוגי. זאת אומרת, אדם ללא רגשות זו כבר בעיה חמורה אחרת. העניין הוא שרגש הופך לפתולוגי כשיש עודף ממנו, או כשאין סיבה הגיונית כרגע, זאת אומרת, אין לו כרגע איזשהו הקשר סיבתי לסיטואציה. זאת אומרת, אדם צוחק, זה על הכיפק אם סיפור לו בדיחה, אם הוא ראה משהו מצחיק, אם הוא נזכר במשהו מצחיק, אבל אם הוא צוחק סתם כך מעצמו, כאן כבר מדובר על בעיה. אם אדם עד לתאונת דרכים והוא נבהל נורא, זה הגיוני. אם אדם מהלך ברחוב בשקט ונבהל מרחשים של סקיות, כאן יש בעיה. אז גם בעניין של חרדה, זה על אותו עיקרון בדיוק. אז דיברנו על זה שכעס זה רגע שמישהו יח לכבד ברפואה הסינית, שזה אלמנט העץ, ודיברנו על זה ששמחה היא קשורה ללב, ששם גם שוכנת השן, אותה נשמה שכך מכנים אותה ברפואה הסינית, באלמנט האש, דאגה שהיא קשורה לתחול, ולכן אומרים שכל הזמן חשיבה אקססיבית יכולה להוביל לכל מיני עניינים בעיכול, אז גם בהקשר הזה. צער שמשוייך לראות, מה שהסביר הרבה פעמים וגם בתוכניות קודמות שלנו, מדוע אנשים שנמצאים נניח בצער גדול בעקבות איזושהי טראומה או טרגדיה משפחתית, מאבדים את הכל פתאום. אז זה נורא קשור לבית החזה ולראות. והפחד או החרדה, שהם לצורך העניין אותו הדבר מהבחינה הזאת, כשמדובר על פחד, מדובר באמת על פחד מוות, זה בעצם רגש שנקשר לכליות. הכליות,
פחד
אלמנט
כליות.
ממש, אלמנט המים. עכשיו, רגשות, רגש הוא בעיקרון צ'י. כל רגש הוא צ'י, כל דבר הוא צ'י, אבל גם רגש הוא צ'י, והצ'י של הרגש הוא בעצם לא משתנה. זאת אומרת, הצ'י של כעס וצ'י של פחד וצ'י של צער הוא אותו צ'י, אבל נקרא לזה הרגש הוא משפיע על התדר. זאת אומרת, האופן שבו אנחנו חווים דברים, הם משפיעים על הצ'י, ובעצם מאפיינים אותו, ואז ברגע שמאפיינים אותו, הוא יכול לעוף למעלה, הוא יכול לרדת בחוזקה למטה, הוא יכול להתפזר, הוא יכול להתרכז. ובמקרה באמת של פחד, הרבה פעמים, בוא נגיד בקרב ילדים בעיקר, למרות שגם מבוגרים, כשהם נקלעים לסיטואציה מפחידה בצורה קיצונית, אחד המופעים, נקרא לזה הספונטנים, זה השתנה עצמית, זה פשוט פיפי שבורח בלי שאתה שם לב. וזה בדיוק המקום של הכליות, שפשוט לא מחזיקות באותו רגע, כי אין כרגע בסוג של חולשה מטורפת. אז בעניין הזה באמת, עוד פעם, כל דבר של חרדה משפיע בעיקר על הכליות, אבל בגלל שחרדה כמובן מתקשרת גם לשן, כן? אין חרדה, אין בעצם רגש עמוק כמו חרדה שלא מתחבר לשן. לא מתחבר לנשמה, לאלמנט הנשמתי שלנו, שכמובן מקושר גם לדם, כי הדם הוא זה שמאגן את השן, וגם ללב ששם השן שוכנת. אז לרוב גם אם הלב בסדר גמור, ושוב, אנחנו מדברים על כליות ולב, אנחנו מדברים כמובן בריאה
הסינית
בלבד, אין שום קשר לתפקודים מערביים, תפקודי כליות ולב, הכל בסדר גמור, זה לא אומר שיש לכם בעיה איברית תפקודית, אבל תמיד, או יותר נכון, ברוב המקרים יהיה לומר, שהם ילכו יחד, כלומר, במופעים של חרדה תמיד תהיה מעורבת גם סוגיית כליות וגם סוגיית לב. ברפואה הסינית יש מה שנקרא ציר היצירה, שזה ציר באמת, נקרא לזה אפילו ציר החיים. אם מציירים את האלמנטים, שהם חמישה אלמנטים במעגל, אז באמת המים שמשויכים לאלמנט לעברי הכליות, הם ממש מתחת לאלמנט האש, שזה הלב, ויש ציר שנמתח ביניהם. והרעיון הוא, ודיברנו על זה גם לדעתי באחת התוכניות הקודמות, שצריך להיות מינון, כלומר שהאש צריכה להיות מבוסתת על ידי המים, זאת אומרת, כדי שהאש לא תצא משליטה, אבל מצד שני גם שהמים לא יחבו את האש מדי. וגם במצבים כאלה, שבהם ישנו פחד, צריך להעביר קצת מהאש לכיוון המים, כדי קצת, נקרא לזה, לחזק את ה...
וזה מה שעושים בעצם בטיפול בדיקור כשיש התקפי חרדה?
בין השאר. זאת אומרת, יש באמת, כל מופע הוא מופע מורכב. כמובן דיברנו בעבר על כך שגם לכבד יש חלק מאוד נכבד. כל רגש למעשה משפיע על הכבד בצורה מסוימת, בעיקר כעס, כי זה גם האלמנט של הכבד, אז הוא בא לידי ביטוי בצורה הכי עוצמתית. אבל לרוב אנחנו מדברים על כמה, נקרא לזה, סינדרומים אפשריים במקרה של חרדה. חולשה אנרגטית של הלב, זאת אומרת, heart chi deficiency, כמו שזה מכונה אצלנו. וזה באמת נובע זה יכול להיות מתזונה לקויה, שאנחנו עוד מעט נרחיב על זה בפן הנטורופתי. בעצם האנרגיה של הלב היא מושפעת מצער, מדיכאון, כל דבר כזה מחליש עוד קצת את האנרגיה של הלב, וכמובן יש לזה השלכות נוספות, גם על התחול וגם על איברים נוספים, ובאמת מצב כזה יכול להביא לסיטואציה שבה הלהבה מצטמצמת ברמה הציורית, כן? ואז רגשות של דיכאון או של חרדה, ואפילו של התקף החרדה, יכולים לעלות. עדיין בעניין הלב, heart blood deficiency, שזה בעצם חוסר בדם הלב. עכשיו, זה לא אומר באמת שחסר לכם דם בלב, אבל ברפואה הסינית יש, נקרא לזה התייחסות של חוסר דם בלב, חוסר דם בכבד, אוקיי? שלכל אחד לצורך העניין יש במרכאות את הדם שלו, או האופן שבו הדם משפיע בצורה דרמטית על התפקוד שלו. אנחנו מדברים גם על מצב שבו יש חוסר איזון בין הכליות לבין הלב, משהו שנקרא, תסמין שנקרא, סינדרום שנקרא heart and kidney not harmonized, שלמעשה יש שם איזשהו דיסהרמוניה מאוד מאוד מובחן, אוקיי? אז זה יכול לבוא בהתקפי חרדה, הרבה אנחנו רואים את זה גם במצבים של מניה דיפרסיה, כשיש מצבים של מים קיצוניים ואז אש קיצונית, ואז יש לנו את הקוטביות הזו. וכמובן דיברנו על הכליות, אז אנחנו מדברים על קידניין, אין אותה, נקרא לזה אנרגיה תמציתית, כן, שחסרה. ודיברנו על זה שאין גם מתחדש בעיקר בלילה במהלך שינה, מה שיכול להסביר גם למה שינה מאוד חשובה, למה אנשים שלוקים בהתקפי חרדה, אחד הטריגרים באמת זה, בוא נגיד, תקופה מסוימת, שהם לא ישנים בטוב.
נכון, נכון. לגמרי. זה אחד התסמינים, זה קשיי שינה, קשיי רדמות. קשיי רדמות? כן, קושי להחזיק שינה רציפה.
ואז בעצם גם נוצר מעגל רשע. אני לא ישן טוב, אני מפתח התקפי חרדה, שגורמים לי לישון עוד פחות טוב.
אין הזנה של אין בכליות בזמן השינה, אין התחדשות.
אין התחדשות, ואז בעצם אנחנו נכנסים ללופה, שוחק הזה, נגדיר את זה ככה. ולכן גם בטיפולים אנחנו תומכים באין, באופן כללי, כמובן באין הכליות בפרט, וכמובן דיברנו על הכבד, אז אותו liver cystagnation, אותו סינדרום, תקיעות בעצם בצ'י הכבד, שלמעשה תוקעת את כל המערכות בגוף, בין השאר גם את הכליות. אז כשאדם עם חרדה מגיע אלינו לקליניקה, כמובן שהתשאול הוא מאוד פרטני. כלומר, כמו שבמצבים של מיגרנה, כל מיגרנה היא שונה מאדם לאדם, למרות שכולם חווים אותה אותו הדבר.
זה תמיד אישי.
זה תמיד אישי. זה כל אחד עם מה שזה נשען אצלו, ומה זה מפעיל אצלו, ועל מה זה נשען, ואיזה דברים מעוררים את זה. אז אצל אנשים מסוימים זה יכול להיות שינה, אצל אנשים אחרים זה יכול להיות באמת איזשהו סטרס באופן כללי מהעיסוק היומיומי, אצל אחרים זה באמת נטו עניין תזונתי, אוקיי? עכשיו שוב, לכולם יש את הנטייה, אבל הם שונים אחד מהשני, נקרא לזה בטריגר, בדבר שגורם לנטייה הזאת להתממש ולהפוך למופע. אם אנחנו באמת בעלי נטייה שכזו, בואי נתרכז בעניין הנוטורופתי, בדברים שאנחנו יכולים לדאוג איש לעצמו, כי הרבה אנשים יגידו, אוקיי, זה העבודה שלי, זו העבודה שלי, זה העיסוק שלי, אני לא באמת יכול עכשיו להתפטר רק בגלל שזה עושה לי לחץ, איך אני יכול לשפר את מצבי?
אוקיי, אם מדובר במצבים אקוטיים דרך אגב, שדיברנו עליהם קודם, בן אדם לא יכול לתפקד, וגם שינוי תזונתי עד שזה מגיב, זה לוקח זמן, אז יש מצבים שיש לי עכשיו מטופלת כזאת, ש נכנסה להתקפי חרדה לא מוסברים, היא חווה אותם במשך שבוע, זה נונסטופ, 24 שעות ביממה היא בהתקף, אי אפשר כרגע לעזר בדברים עדינים מרגיעים, והיא פשוט בלית ברירה פנתה לרופא וקיבלה תרופות הרגעה, רק בשביל לעבור את ההתקף הזה, רק בשביל שהיא תוכל להישאר באיזושהי שפיות, כן. רק בשביל שתוכל קצת לישון, כדי שאפשר להיות לטפל בטווח הארוך יותר. אז אין לי שום התנגדות.
שזה מאוד חשוב, כן. דיברנו על זה גם בתוכניות קודמות, נכון, שצריך,
נכון.
אז צריך.
ואת יודע, אז הרופא ייתן תרופה, בין אם זה תרופת הרגעה, לפעמים הם נותנים תרופות נוגדות דיכאון, כדי לשנות את איך שהכימיה במוח עובדת, ככה לעזור לסרוטונין לעלות. לפעמים הם ממליצים על טיפול פסיכולוגי בשיחות, לא תמיד השיחות עוזרות, אם לא יודעים מה גורם להתקף, אבל יש להם מה להציע, וזה לא, אני לא שוללת את זה. זה ממש במצבים אקוטיים אפילו יכול להציל.
בואי נפתח אפילו סוגריים לרגע. יש, למרות שהיום הרבה פחות מפעם, אבל עדיין יש איזושהי סטיגמה, או אפילו לא סטיגמה, אנשים שחושבים על עצמם דברים, אם הם ילכו נניח לטיפול פסיכולוגי. אוקיי? מה זה אומר עליי? אז בואי נמליץ, אני אמליץ לפחות, את תוכלי להצטרף אליי אם תרצי, באמת, כל אדם, גם אם אין לו מצבי קצה, גם אם הכל בסדר, עדיין שווה ללכת לדבר עם איש מקצוע פעם בשבוע, פעם בשבועיים, ולדבר על דברים. יש הרבה יותר דברים שקורים לנו שאנחנו אפילו לא יודעים.
זה מעבר לפן המקצועי. זה מעבר לפן המקצועי של בעל מקצוע שיכול לראות או לשקף לנו דברים שאנחנו בעצמנו לא רואים אותם. זה אפילו ברמה של להוציא, לפרוק, לדבר, ובינינו, הרבה פעמים לאנשים יותר קל להיפתח לאנשים זרים.
נכון.
לא כולם, אבל הרבה פעמים קל לאנשים להיפתח יותר למישהו זר, ולא לקרוב שייכנס בפנוכו שלו. אז הקטע של פריקה, של לדבר, של להוציא, אני בעד.
הנה, את כל הדברים האלה תמיד אומרת בכל שבוע, מול, יותר נכון, לאוזניהם של מאות מאזינים שאת לא מכירה. וכנראה שזה הופך משהו לתרפויטי והרבה יותר קל. אז
נותן לגיטימציה גם להגיד, אני בסדר, הכל בסדר, זה לא הופך אותי לחולה נפש אם אני הולך לטיפול פסיכולוגי. לא. פעם הסטיגמה הייתה יותר גדולה, היום אני חושבת שהיא כבר כמעט לא קיימת.
היא כמעט לא קיימת, לדעתי זה יותר מתרכז במה אנשים חושבים על עצמם, כן. מאשר להגיד, דווקא אם מישהו אומר לי, התחלתי ללכת לטיפול,
עצמם,
בדיוק.
כן.
אנשים שאומרים לי, אתה יודע, התחלתי ללכת לטיפול, אני אומר, וואו, איזה יופי, כל הכבוד, וזה לא שאני חושב לעצמי, וואו, איזה דפוק הוא, אני אומר לעצמי באמת, כל הכבוד
נכון,
לו.
נכון.
אבל אז אתה חושב על עצמך ואומר, לא, אני לא באמת צריך טיפול, אני בסדר. חברים, כולם צריכים טיפול, זה סבבה לגמרי. זה כמו שבן אדם יגיד, אני לא צריך רופאים.
כאילו, אם אני צריך עזרה חיצונית ואני לא מסתדר לבד, משהו לא בסדר אצלי.
כן, משהו לא בסדר, אני לא צריך רופאים, אני לא אלך, אני מבטל את זה לקופת חולים, אני לא צריך קופת חולים, הכל בסדר, אין דבר כזה.
אני מקבלת את זה בברכה ואני ממליצה.
נפלא. אז הנה, בבקשה, תמשיכי.
אז לגבי הטיפול הטבעי, יש, בוא נגיד, ארבעה דברים שאני משתמשת בהם. יש אחד, זה הצמחים. אני עובדת עם צמחי מרפא, אני לא אגיד שהם מגבילים לתרופות. יש לי אנשים שבאים אליי עם התרופות, ואני עדיין נותנת להם צמחים שלא מתנגשים עם התרופה. אבל יש המון המון צמחים שהם חלקם עדינים יותר, חלקם עדינים פחות ומאוד מאוד ספציפיים. למשל, הצמח העיקרי שלי לטיפול בחרדות, צמח נוגד חרדה מאוד מאוד ידוע ומאוד חזק, מאוד פוטנטי, מאוד יעיל, נקרא סקוטלריה לטריפלורה. והצמח הזה זה צמח שרץ אצלי בקליניקה הרבה. מאוד חשוב לי להגיד שאני אף פעם לא נותנת טיפול בצמח בודד. זה תמיד פורמולה שמרכיבה כמה צמחים, כי אני צריכה להתייחס לבן אדם כשלם, אז יש פורמולה שמכילה כמה דברים במקביל. אז זה לא יהיה רק הצמח הזה. אני אשלב איתו הרבה פעמים צמחים מרגיעים כמו קמומיל, מליסה, לבנדר, פסיפלורה, טיליה, ורבנה, שזה מהמשפחה של השיבולת שואל, ולריאן. אני מאוד אוהבת צמח שבשפה ההודית, צמח שנקרא שווגנדה או ויטניה, שזה צמח מרים.
שווגנדה דיברנו עליו, כן. מה, הוא בלתי נשכח, שם כזה לא שוכחים.
כן, הוא תומך, הוא מרים, הוא פשוט עוזר, הוא בשפה מקצועית נקרא צמח אדפטוגני, צמח מחזק, תומך, כן. אוקיי? אז הצמחי מרפא זה פלא, הרבה אנשים שרוצים דווקא במקביל לטיפול תרופתי, או רוצים להיגמל מטיפול תרופתי, או לא רוצים בכלל לנסות טיפול תרופתי, ורוצים לתת קודם צ'אנס לצמחים, יש מה לתת. זאת אומרת, יש הרבה 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 מה להציע מהתחום הזה של הצמחים, ואני אוהבת את זה, וזה בעיניי אומנות לדעת להרכיב פורמולה. יש את הפן של התזונה, שאתה הזכרת אותו במהלך השידור כמה פעמים, כי הוא באמת באמת קריטי. מה שאנחנו אוכלים משפיע על הרגשות שלנו וגם על המחשבות שלנו, ומי שלא מאמין לי ורוצה לחקור את זה קצת יותר, מוזמן לקרוא ספר שנקרא תזונה אופטימלית לנפש.
תזונה אופטימלית לנפש?
לנפש, כן, של פטריק הולפורד. הוא מסביר שם בגובה העיניים את ההשפעה של מה שאנחנו אוכלים, על איך שאנחנו נחשוב ונרגיש, זה מקסים. אם אני אהיה מאוד מאוד כללית, אז התזונה שלנו קודם כל חייבת להיות תזונה מזינה, כי הרבה פעמים טריגר לחרדה, להתקף, יכול להיות חוסר במשהו בגוף.
כן.
אז למשל, אני אבקש בדיקות דם כדי לראות שאין חוסר בוויטמין B12.
וקודם כל לוודא שאין אנמיה, כי גם אנמיה יכולה להוביל את זה. דיברנו ברפואה הסינית על כך שהשן, הנשמה בעצם מתאגנת בדם, וכשאין לה במה להתאגן, כלומר שאין מספיק דם.
חסר דם.
בדיוק. אז מתחילים מופעים כאלה של שינה ומחשבה נודדת, ופחדים פתאום צפים.
בגלל זה התזונה היא כל כך דומיננטית וכל כך חשובה בטיפול.
היא חייבת להזין.
היא חייבת להיות מזינה. אבל מעבר לזה, אם אנחנו רוצים להתייחס ספציפית למוח, למערכת הצבים, אנחנו נרצה לוודא שיש בתפריט שלנו מזונות שמכילים ויטמיני B, ויטמיני בי קומפלקס וויטמין B12, וכל מה שקשור למערכת הצבים ולמיילין של העצבים, אומגה 3. שדרך אגב, אני לא כל כך מסתמכת רק על התזונה בקטע הזה, אני כן נותנת תוספים והרבה של אומגה 3 מבחינת כשיש חרדות, אז אני לא מתקמצנת על הכמות.
כי אומגה 3 יש לה איזושהי תכונה כזו, נכון? שלהשפיע ברמה מאוד חיובית על מצבים כאלה נפשיים.
מאוד מאוד מאוד. זה אם יש יותר אומגה 3 בממברנה שעוטפת את התאים במוח, המעטפת של התאים במוח, אם יושם יותר אומגה 3, התאים של המוח הופכים להיות יותר בררנים, יותר סלקטיביים לחומרים שנכנסים.
מדהים.
אם יש פחות אומגה 3, אז הם פחות סלקטיביים. כל מה שבא, רוצה, יוכנה, זה מאוד בעייתי. ברגע שיש ממברנה עשירה באומגה 3, יש שם משהו הרבה יותר יציב, יש שם הולכה יותר טובה, יש שם הרבה יותר איזון מבחינה כימית במוח. אז אומגה 3 זה חלק מאוד מאוד דומיננטי וחשוב מהטיפול בחרדות, וגם, כמו שהזכרנו בשידור הקודם בדיכאון. עוד דבר שתזונה מאוד חשובה בו, זה הקטע של להזן את רמות הסוכר בדם. כשרמת סוכר בדם צונחת, זה יכול להיות טריגר מטורף להתקף חרדה.
אוקיי.
זאת אומרת
זה חשוב לדעת.
כן. מי שסובל מנפילות סוכר, למשל, ומרגיש את הדופק המהיר, את ההזעה, את הזה, זה יכול להיות הרעיון הוא לשמור על רמות סוכר מוגזנות באמצעות תזונה נכונה. אני אפרט בהחלט. Okay. ואנחנו משתמשים בתזונה גם כדי להעלות את רמות הסרוטונין במוח. זאת אומרת שאנחנו נבחר מזונות שמכילים סרוטונין, או בעיקר חומצת אמינו שנקראת טריפטופן, שהיא בעצם החומר גלם. כן, כן. היא החומר גלם להפוך לסרוטונין בגוף. נורא פשוט גם לעשות גוגל ולרשום איזה מזונות מכילים טריפטופן, איזה מזונות מכילים סרוטונין. אבל התזונה היא באמת חשובה מכל האספקטים האלה. גם מבחינה של המערכת הצבים באומגה 3 והבי קומפלקס וויטמין B12, גם להזן את רמות הסוכר, גם להעלות את רמות הסרוטונין. בקיצור, להזין. ההזנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. אז אמרנו את הצמחים, אמרנו את התזונה, והדבר השלישי שאני משתמשת בו זה טכניקות, טכניקות להרגעה. כי אם אתה נמצא בהתקף, ממש בזמן התקף, יש לי טכניקה של נשימות ולחיצות על 9 נקודות דיקור מאוד מסוימות, זה לא מחליף טיפול בדיקור, אבל זה SOS כזה, שעוברים על 9 נקודות דיקור, אחת מהם זה המרידיאן של הקיבה, שקשור לחרדות ופחדים וכזה. אז פשוט עוברים, לוחצים על הנקודות ועושים נשימות עמוקות. אז מה זה עושה? זה עושה עבודה כפולה. זה גם משחרר ומזרים אנרגיה במרידיאנים, כי יש לחיצה, כמו בשיאץ, או במקום מחט, מכניסים פשוט לוחצים על המרידיאן, ויש את האלמנט של הנשימה, להרגיע, הנשימות. זה מכניס אותך לאיזשהו רוגע ושלווה כשאתה נושם. אז גם לוחצים על הנקודות האלה, זה 9 נקודות דיקור, וגם נושמים. זה טכניקה שלוקח 5 דקות לעשות אותה, ויכולה לעצור התקף חרדה.
איזה יופי.
ואני מלמדת את זה. זה באמת 2 דקות ללמוד את זה. וכל אחד יכול ליישם את זה לבד בבית. זה משהו של SOS כזה.
עלייך זה עבד.
כן.
בצורך העניין.
זה עוזר. זה עוזר מאוד, וזה גם יכול להשפיע על הרדמות. מי שסובל מבעיות שינה ונדודי שינה וקושי שינה חוסר שקט, עושה את התרגיל הזה, נרגע. גם אפשר להזין לפני השנה למדיטציות, אתה יודע.
זה בכלל נהדר.
כן.
אני חושב שבכלל, כל מצב שמביא אתכם לנדודי שינה ובעיות שינה, ללכת לישון עם מדיטציה מונחת.
חלום.
זה מרגיע.
לפעמים אני נרדמת עם זה.
אתה נרדם עם זה, אתה נכנס, גם אם אתה, את יודעת מה, מתרגל את זה באמצע היום ולא מתכוון לישון, אתה מגיע למין מצב כזה של בין עירות לשינה, וזו תחושה באמת באמת נהדרת.
זה לגמרי.
ואם באמת יש לכם את היכולת הזו, כן, לתפקד במצבים המאוד קשים האלה ולעשות משהו כדי לנסות ולהקל בהם, לקצר אותם, אולי אפילו לסיים אותם, אז באמת יש כמה נקודות עיקריות שבמצבים מאוד אקוטיים אפשר, זאת אומרת, להסתפק גם בלחיצה מאוד חזקה. כל אחד יכול למדוד מרחק של 3 אצבעות מפרק כף היד.
משורש כף היד.
נכון, משורש כף היד, אבל בצד של כף היד, לא גב כף היד.
כן, הצד הפנימי.
נכון. יש שם נקודה מאוד מגיעה. איפה שמודדים דופק. בדיוק, כן. נכון. איפה שמודדים דופק משם, להתחיל למדוד 3 אצבעות צמודות אחת לשנייה, ואיפה שהאצבע השלישית נגמרת, שוכנת לה, נכון, שוכנת לה פריקארד 6, שהיא נקודה...
שם של נקודה.
שם של נקודה, שהיא מאוד מאוד מרגיעה. אנחנו דוקרים אותה בשוטף, כן? לא, בוא נגיד ככה, אדם בהתקף חרדה לא דוקרים. כן? לא עושים את זה. לא מגיעים אליך גם אנשים במצבי חרדה לטיפול, אבל אנשים שנוטים לחרדה ובאים אליך ומספרים לך שמדי פעם יש להם התקפים, זו לגמרי נקודה שלא פוסחים עליה. אז אם יש לכם אפשרות באמת להפעיל איזשהו לחץ מתון בין הגידים באזור הזה, זה בהחלט, בהחלט יכול לעזור.
יש עוד טכניקה בתחום הזה של הגוף נפש, חוץ מסמכים ותזונה שאני מתעסקת עם זה, שנקראת EFT.
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 שמה זה?
Emotional Freedom Technique. טכניקה לשחרור רגשי.
אוקיי.
זה טכניקה, כן, זה טכניקה מאוד 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 ותיקה. היא גם עובדת על הקטע הזה של המרידיאנים, וגם את הנקודות האלה של הדיקור המסוימות, ופשוט עניין של טאפינג. של טיפוף.
פשוט לתופף.
לתופף על הנקודות האלה, אבל יש כאן קטע פסיכולוגי, אתה צריך לדבר על הבעיה. אתה צריך לדבר על מה שכואב עכשיו. אז אם אני עושה עכשיו EFT ואני מתופפת על הנקודות האלה, ונגיד אני עכשיו בהתקף חרדה, אז אני אגיד, ההתקף הזה, ההתקף חרדה הזה, כמה שאני פוחדת עכשיו, ההתקף הזה, אני כל הזמן מדברת ומשאירה את זה בעמודה, שאני כרגע בהתקף חרדה, וואו. כדי לפרק את זה. אז כל הזמן להשאיר, כי אם עכשיו אני לא בהתקף חרדה ואני אעשה את הטאפינג הזה, את ה-EFT, זה לא יעזור לי, זה לא יטפל בי. אני צריכה להיות בהתקף חרדה בשביל שהטיפול יצליח. בשביל שאני אטפל בבעיה, כי היא עכשיו מוצפת.
זאת אומרת, זה באמת איזושהי שיטת טיפול לרגע האקוטי.
לא רק, לא לא רק, אוקיי. אבל צריך בזמן טיפול, אם אתה לא חווה את זה, להביא אותך למצב הזה. זאת אומרת, בן אדם שנגיד הייתה לי מישהי שיש לה חרדה מאש, וכל פעם שהיא באה אליי לטיפול, אני מאוד אוהבת להדליק בחדר טיפולים נרות, אני מאוד אוהבת נרות.
אוקיי, לה זה בא פחות טוב.
פחות טוב לגמרי, וכל פעם שהיא באה, אני הייתי צריכה לחבוט את כל הנרות.
אוקיי.
ויום אחד אמרתי, תקשיבי, אני לא יכולה ככה, אני אוהבת את הנרות שלי, זה עושה לי ריח טוב, בואי רגע נסגור את הפינה הזאת, לפני שאנחנו מתחילות את הטיפול. הושבתי אותה ושמתי לידה את הנר. דרך אגב, היא חוטפת התקף חרדה, מספיק שהיא תראה בטלוויזיה שריפה. נגיד בתוכנית
טלוויזיה. אז למה לא לשים לידה נר פשוט?
אז שמתי לידה נר בשביל לעורר את הפחד.
אוקיי.
בכוונה, עמדתי מולם נר, ועשינו את הטאפינג, את ה-EFT, את הטכניקה הזאת, וזהו, בזה זה נגמר.
פשוט? פעם אחת?
כן, הייתה לי גם פעם סדנה בבית, ויש לי חתולות. אני לא יכולה לסגור אותם, חתול זה לא משהו שאפשר לסגור אותו בחדר.
לא כדאי, פשוט. אם זה חדר עם ריהוט וכאלה, מעבר לשפיותו של החתול.
אז הייתה שם מישהי בסדנה שיש לה פאניקה והתקף חרדה מחתולים, ואני הייתי צריכה לעצור, אני ביקשתי רשות מכל הקבוצה, תנו לי רגע לטפל בה, לעשות רגע EFT על הפחד מחתול. בסוף המפגש היא באה, הרימה אותה, שמה אותה על הרגליים שלה, לדפה אותה, כאילו כזה.
טוב, זה נשמע
EFT עובד מאוד מהר.
פורץ דרך ממש.
EFT עובד מאוד מאוד מהר.
אוקיי, אז
אבל הוא לא יעבוד אם אתה לא תיגע בסיבה. סתם לדוגמה, אם יש למישהו הגורם שלא לחרדות זה טיסות. אתה מכיר את האנשים שלא עולים על טיסות
בגלל אחר? כן.
או אנשים שלא נכנסים למעליות כי יש פחד ממקומות סגורים, או אנשים שיש להם פחד גבעים. זה טריגרים מטורפים. אז הייתה לי פעם מטופלת שנכנסתי איתה למעלית. פשוט הלכתי איתה ונכנסתי איתה למעלית, ועשיתי את הטיפול במעלית. כי זה, אי אפשר כל פעם לעלות 5 קומות. כל פעם שאתה מגיע למקום שאתה, זה מגביל מאוד בחיים. אז היינו צריכים לפתוח את הפחד הזה.
אז קבענו במעלית.
וזה באמת עזר. אבל משהו מאוד חשוב לגבי הדיוק, כי אם יבואו אליי 20 אנשים שפוחדים מטיסה, אני לא יכולה לעשות לכולם את אותו משפטים של ה-EFT. אני פוחד מטיסה, אני פוחד מטיסה. לא יעבוד. כי אחד פוחד מטיסה בגלל שהוא פוחד מתרסקויות. אחד פוחד מטיסה כי יש לו פחד ממקומות סגורים שאין לו לאן לברוח.
הוא לא יכול לצאת.
כן? כן. אחד פוחד מטיסה בגלל שהוא פוחד מגבעים. לכל אחד, זה אי אפשר לעשות על הפחד מהטיסה, צריך לראות על מה זה יושב.
על מה זה נשען.
בדיוק. כן. ואם ב-EFT לא מדייקים את הגורם, זה לא יעזור. הדבר הרביעי שאני משתמשת בו, זה שיחות. אני לא פסיכולוגית.
שזה חשוב מאוד.
כן, אני לא פסיכולוגית, אבל הנה, אתמול הייתה לי מטופלת שאומרת, היא באה בכלל בגלל הבן שלה, היא אומרת, יו, בואי נקבע, את עושה לי כזה טוב, כי בכלל התחלנו לדבר על איזה משהו של השכנה שלה, שלא מדברת איתה יותר. השיחה עם מישהו, שזה עוזר לפרוק, ומישהו שיושב ומקשיב, מקשיב לך, 90% מהעבודה.
את יודעת מה, ויש משהו שאני רוצה לומר, ואני באמת לא מותח ביקורת, כל אחד עובד בדרכו. אבל יש באמת, נקרא לזה הגורוים, כן, בכל תחום, אני בטוח שגם בנטורופתיה יש גורוים מאוד גדולים, אז גם ברפואה הסינית וגם בישראל. ויש שני סוגים של גורוים שמהם כמובן יוצאים שני סוגים של מטפלים. יש את המטפל שגם עם רקורד של 40 שנה בתחום והתמחויות בסין ובאמת טיפולים מוצלחים בבעיות מאוד מורכבות, עדיין נפגש באופן אישי עם המטופלים ומקדיש שעה למטופל או כמה שזה, כמה שיוצא לו למטופל, והוא רק איתו בזמן הזה. ויש את המטופלים, ויש את המטפלים הגורוים שכבר יש להם מרפאה משגשגת, אבל
הם איבדו חולשים, את הקשר
הם חולשים, אני לא יודע אם איבדו, אבל זאת השיטה שנכונה להם כנראה, אבל הם חולשים נניח על שלושה חדרים, מקבלים שלושה מטופלים בשעה, יש אסיסטנט, הם פשוט באים, תוקעים את המחתים, ומתפנים למטופל הבא.
לי שהתקשה עם זה, אני חושבת שיש המון ליחס האישי,
אז זהו, אני לא רוצה להיכנס ל... להעדפה שלי, או אם זה נכון או לא נכון, כל אחד יבחר את דרכו, ואגב, יש גם מטופלים שממשיכים להגיע, את יודעת, לשני הסוגים של המטפלים, וזה מקובל עליהם, והכל בסדר. אבל אני באמת חושב, עוד פעם, על בסיס השיחה שלנו בקטעים האלה, והדוגמה שנתת עם האם של מטופל בעצם, שהחלק של השיחה, הוא קריטי, הרבה פעמים, הרבה לפני הטיפול, אנחנו פשוט יושבים, מדברים ומכירים אחד את השני. אני אומר מכירים אחד את השני, למרות שזה יותר המקום שלו כמטופל לספר איך, אתה לא מספר לו על העניינים שלך בבית, אבל החלק של לדובב אותו, או אותה.
מספיק שאתה שואל שאלות, הוא מבין שאתה מקשיב לו,
כן,
שאתה מתעניין בו.
זה מאוד חשוב, נכון. יש אנשים שמגיעים לקליניקה, לטיפול, למשל ברביעי האחרון, משתי סיבות באמת עיקריות, אנשים שהם בטרפת של עבודה, לחצים וכולי, הם באים כדי לדבר איתך, ובאים ל-20 דקות האלה שהם שוכבים עם המחתים, בחדר, בשקט, ויכולים לתת לראש לנוח, גם אם הם לא נרדמים ב-20 דקות האלה, יש משהו מאוד מרפא, מאוד משחרר בתהליך הזה, וזה מאוד חשוב.
כן, מאוד, מאוד מאוד. אז זהו, זה השיטות שאני משתמשת, הצמחים המדהימים, התזונה הקריטית, הטכניקות האלה של הגוף ונפש וה-EFT, השיחות, צריך לפרק את החרדה, לתת לה מקום, לא להיות באלרט ולפחד ממנה, כי כשאתה מפחד ממשהו, המפלצת הופכת להיות גדולה יותר.
נכון.
אז לתת לזה מקום ולדבר על זה. אחד הדברים שאני מאוד ממליצה, וזה טיפ מטורף, אני שולחת אנשים לעשות הערכה. זאת אומרת, לבוא במגע יחפים...
גראונדינג.
כן, גראונדינג.
נכון, פשוט.
לבוא במגע יחפים עם אדמה, ההשפעה של זה על הפיזיולוגיה שלנו, על הכימיה במוח, על החרדות, על הפחדים, זה משהו מטורף. זה כמו במדיטציה, כמו שדיברת קודם, שאתה מגיע לגלי אלפא, ואתה באופוריה.
מנותק קצת, כן.
יש משהו בטבע שמאזן את הביולוגיה שלנו בצורה ששום דבר אחר לא יכול לעשות. ואחד הדברים והטיפים שאני נותנת לאנשים שסובלים מחרדה, זה כמו כדור. כל יום, 20-30 דקות, ללכת החוצה יחף, לשבת על אדמה, ללכת בחול בים, אבל ברמה של יום-יום, לא מתי שבא לי.
כן.
כי
נו, מה,
זה סצנה, טיפולי.
סצנה מפורסמת של ריצ'רד גיר, באישה יפה, חולצת לו את הנעליים, והוא מסתובב לו על הדשא בפארק. כן, זה חשוב.
אבל אני גם מאוד ממליצה על פעילות גופנית, כי זה עוזר מאוד להעלות את מצב הרוח. אני מאוד אוהבת להשתמש בשמנים מטרים, במיוחד בלוונדר, כי הוא מרגיע, אז אפשר לשים אפילו שתי טיפות על הקרית לפני השינה. יש שם הרבה הרבה טיפים, גם אם בן אדם בוחר כן לקחת טיפול תרופתי. כי אני לא רואה בטיפול תרופתי משהו שהוא לטווח ארוך. צריך לפתור את הבעיה מהשורש שלה, אז צריך לפעמים לדעת. או להניח לזה לתקופה, להתאושש, וכשמגיע הרגע הנכון, להעמיק, לחפור, ולראות על מה זה יושב ולשחרר את זה, כי אי אפשר להמשיך לחיות באלרט ובלחץ ובדריכות מפני ההתקף הבא, מתי הוא יגיע. כן. יש מה לעשות וכדאי לעשות.
אז אני גם רוצה לפתוח עוד סוגריים בעניין הזה. דיברנו באמת על, בחלוקה גסה, על באמת שני סוגים של טיפולים. האחד כמובן זה משהו יותר שורשי, כדי להבין על מה החרדה נשענת ולטפל בה, ואז כמובן לצמצם ואפילו למנוע מופעים עתידיים. ויש כמובן את הטיפולים ברגע האקוטי, שזה כמובן לא דיקור סיני ברגע האקוטי, אלא דברים אחרים. ואת נתת את דוגמת הטיפוף ונשימות, ובעצם להיות ברגע הזה, ולנסות להרגיע את עצמך.
כן.
נכון. עכשיו, יש עוד שיטה שהיא בדרך כלל, עוד פעם, היא לא מתייחסת לשורש, אבל היא בהחלט יכולה להשפיע על מופעים.
להקל על הסימפטום.
כלומר, כן, להקל על הסימפטום, אבל היא לא באמת מתעסקת יודעת, בשורש כשלעצמו. היא לא בודקת בדיוק ממה החרדה נובעת, היא לא מאזנת דברים. היא רק דואגת לזה שאם אתה בתקופה מאוד לא טובה, בזמן שאנחנו מנסים לברר מה קורה, אנחנו בכללי מנסים להפחית את המופעים האלה באופן גורף. ואת זה אנחנו עושים בדיקור אוזן. דיקור אוזן זה משהו שלא דיברנו עליו עד היום.
לא, עוד לא דיברנו על זה, בתוכנית. אני מכירה את זה.
ודיקור אוזן יש שימושים מאוד שונים. אגב, דיקור אוזן זה לא בהכרח שיטת דיקור סיני, דיקור אוזן זה איזושהי שיטה אירופית לצורך העניין, נקראת אוריקולותרפי, שבה באמת אנחנו יכולים להשפיע על תהליכים, בעיקר על מערכת העצבים, על ידי דקירת אזורים מסוימים באוזן. ואחת הנקודות יש לה אפילו שם נורא מרגיע, היא נקראת שן מן, זה עוד פעם מחזיר אותנו לשן, לאותה נשמה ברפואה הסינית, שבצירוף עוד כמה נקודות, עוד 2-3 נקודות, זה איזשהו פרוטוקול שהוא יחסית מאוד מוכר להרגעה, למניעת מצבי חרדה. כלומר, אם אתם יודעים שאתם פוחדים מטיסות, אבל יש לכם טיסה בלתי נמנעת שאתם חייבים לקחת, פרוטוקול כזה במהלך הטיסה, בהחלט יכול להכניס את העניינים נקרא לזה עידוק מרגיע. אם אתם יודעים שאתם לפני בחינה, אז בהחלט זה המקום לדאוג לזה לפני כן, אם אתם יודעים לקראת מה אתם הולכים, ויש סיכוי סביר מאוד שזה יעורר בכם משהו, אז במקביל, כמובן, לא במקום, במקביל לטיפול השורשי העמוק, יש גם את העניין הזה שממש משמש כסוג של, נקרא לזה, אקמול עם מנגנון השעיה. טוב, אז אני מקווה קודם כל, מקווה שהצלחתם להירגע קצת, אם הרהרתם בזה פעם והרגשתם שאתם קצת אולי משונים בתוך הנוף הזה, אז שהכל באמת בסדר, ושבהרבה מאוד דברים אפשר לטפל, וזה אולי אחד מהם, וזה עוד, נקרא לזה חדשה, מרגיעה משהו. אז איה הוד, תודה רבה לך שהיית כאן.
תודה.
התגעגעתי. מנכ"לית המרכז לנטורופתיה ורפואה משלימה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו גם הפעם בשלמות. אתם יכולים כמובן להיכנס לעמוד ההסקטים, פודקאסטים שלנו, באתר כאן, בכתובת www.kan.org.il/podcast, וגם להזין לכל הפרקים של שלמות דרך היישומון אפליקציה שלנו, כאן אודי. אתם מוזמנים להיכנס לחנות האפליקציות חביבה עליכם, או אפליקציית ההסקטים, פודקאסטים החביבה עליכם, להתחבר לשלמות ולקבל את כל מה שיש לנו להציע לכם, בתקווה שזה גם מועיל ומעניין. אז זה הכל, לי קוראים רז חסון, אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא, ועד אז שתהיו בריאים ותרגישו טוב. להתראות.